טוב, אז אנחנו נלמד היום לקראת יום ירושלים על מהות של ירושלים. ישנם... רגע, אני הקדמתי פה או שזה שעון מאחר? 11, אז זה שעון צריך לקחת בחשבון שהוא מאחר. שיעור הבא. טוב, אז אנחנו יודעים שישנם שני סוגים של קדושה. קדושה עליונה, או התגלות אלוקית, שהיא מופיעה, יורדת מלמעלה למטה. ויש קדושה, תודה רבה, שהיא מופיעה מלמטה למעלה. ברוך אתה אדוני. דהיינו שהמקור של הקדושה הוא בעולמות התחתונים. בעולמות התחתונים. קדושה שנובעת מלמעלה למטה היא מתבטאת בהשפעה אלוקית לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא ובורא אלמה. הוא נותן לנו תורה, הוא מוריד לנו תורה. הוא נותן לנו שבת. הוא בורא אותנו כעם סגולה. זה מלמעלה למטה. ויש הופעה אלוקית מלמטה למעלה, שהיא מתבטאת בתפילה. כן? קדושה שמתבטאת בתפילה. יש פנייה, זאת פנייה של אדם, כלפי ריבונו של עולם. כלפי מעלה. תפילה, דרך ארץ, תורה שבעל פה, בחירה חופשית של האדם. ועד כדי כך, תודה רבה. תודה רבה. כן, יכול להיות שזה עוד נגמור את זה. כן, יש עוד דפים. טוב, אז לאלה שאיחרו וכל העיכוב זה, בכמה מילים אני אחזור התחלת השיעור. יש שני סוגים של קדושה, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מלמעלה למטה זה קדושה אלוקית שהשם משפיע עלינו קדושה, ומלמטה למעלה זה מה שאנחנו מחזירים את האור השם, או אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בתפילה, בבחירה חופשית, בדרך ארץ, תורה שבעל פה, כל מיני צורות שאדם מגלה את הקדושה ממנו כלפי השמיים. אולי דוגמה בולטת מאוד לקדושה של מלמטה למעלה זה מדרש ידוע שבתנחומה, שקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, אז תורה מתארת שם ביום השישי שהוא הביא בעלי חיים לאדם, ואדם נתן לכל עם שמות, כן? לכולם נותן שמות. והנה הוא מדרש מספר שהאדם אמר, זה ראוי לקרוא חמור, וזה סוס, וזה אריה, זה גמל, זה נשר. ואז השם שואל את האדם, ואיך קוראים לך? מה השם שאתה תיתן לעצמך? אדם אומר, לי ראוי לקרוא אדם, כי אני באתי מאדמה, כי מאדמה עשית אותי. ואז השם שואל את האדם, ואיך קוראים לי? מה שמי? ואדם אומר, לך ראוי לקרוא אדוני, כי אתה אדון כל הארץ. ואז השם אומר לכל מערכי השרת, מעכשיו הלאה, כך תקרו לי, בשם הזה, שם שנתן לי אותו האדם. כן? אז יש פה משהו, מדרש עוצמתי מאוד, מאוד עמוק, שאומר דבר הזה, שבעצם אנחנו אלו שנותנים שם לריבונו של עולם. זאת אומרת, יש פה כביכול השפעה מלמטה למעלה. אנחנו משפיעים על השם, נותנים לו, נותנים לו שם. איך יכול להיות דבר כזה, שאדם משפיע על השם? איך זה ייתכן דבר כזה? זה לא שאדם הוא כזה חשוב וגדול וכזה זה שהוא נותן שם, כמו שהורים נותנים שם לתינוק, כן? אז הם משפיעים עליו. אז אנחנו כאילו גם משפיעים. לא, זה לא ככה. אלא, כמו שאותו תינוק, ברגע שהוא נולד, אז הוא נותן שם בעל כורחו. הוא נותן שם לאבא שלו. במקום להיות שם שמוליק, עכשיו הוא אבא. הילד הראשון שנולד, הוא נותן שם לאבא. הוא הופך אותו לאבא. אז יש כזה דבר של השפעה את התינוק קטן לגדול. זהו. אז שני דרכים הללו של הופעת הקדושה, הופעה אלוקית בעולם, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, הם כנגד שני סוגים של התגלות השם, שהרב קוק קורא לזה אידאה החברתית ואידאה האלוקית. יש כאילו שני רעיונות, שתי כוחות של הלאומיות ורוחניות או אלוקיות. ושתי כוחות הללו מתגלים במציאות שלנו משהו שאנחנו קוראים לזה בשם קוד שנקרא ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. זה הרעיון. קדושה שהיא באה מלמעלה למטה, כמו תורה, מתן תורה, בריאת עולם וכו'. ומלמטה למעלה. אז ירושלים של מטה זה שם קוד לסוג כזה של קדושה שמתגלית בעולם. במילים אחרות, ירושלים של מעלה זה אידיאל מסוים, אידאה עליונה, שהאידיאל הזה צריך להתגשם במציאות. וירושלים של מטה זה גילוי של אידיאל הזה בפועל. כן. כולם מכירים מושג כזה, נכון? שיש דבר כזה, נקרא ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, נכון? מה פירוש הדבר הזה במהות שלו, בלי, שזה לא סיסמה? ירושלים של מעלה זה אידיאל העליון של העולם, של כל ההוויה, של הבריאה. לאן העולם צריכים לשאוף, צריך לשאוף? ויש ביטוי, הגשמה, הופעה של האידיאל הזה בפועל. הוא נקרא ירושלים של מטה, והאידיאל נקרא ירושלים של מעלה. וזה מושג ירושלים, גם מושג ירושלים עצמו, לא מעלה מטה, סתם מילה ירושלים, היא כוללת בתוכה את שני התכנים הללו כאחד. המהות של ירושלים זה אחדות בין שתי האידאות הללו, אידאה אלוקית ואידאה לאומית, שזה יראה ושלום, ירושלים, כן? יראה ושלום, ככה חז"ל אומרים. מה פירוש המילה ירושלים? זה יראה ושלום. יראה זה המלכות, שזה יש לך פחד, יראה מפני מלך, מצד ההנהגה האלוקית השולטת, הדומיננטית, כן? ויש הנהגה, זה מצד הדין, ויש הנהגה אלוקית שהיא מצד השלימות, מצד החסד, מצד זה שלא אין צורך במלכות שיש יראה כלפיה. זה שני הפכים שמתאחדים לעניין אחד, זה מושג מבחינה רוחנית שנקרא ירושלים. ולכן אנחנו רואים שבפועל, במציאות, גם ירושלים הממשית, פיזית, שצריכה להיות, שאנחנו נמצאים בה, היא צריכה לכלול בתוכה שני תחומים הללו. תחום אחד שנקרא קדושה, ולכן זאת עיר של בית המקדש, עיר שהיא בנויה סביב בית המקדש, וחוץ מזה שיש בה בית המקדש, יש לה גם כיסא דוד, כן? כיסא דוד לתוכה תכין, זאת אומרת שהיא לא רק עיר של בית המקדש, זה לא דתיקן, כן? ירושלים באידיאל, זה לא דתיקן, אלא היא כוללת בתוכה את מלכות, ממש, כן? זאת, היא נקראת עיר מלוכה. לכן לירושלים יש שני שמות, עיר הקודש ועיר מלוכה. מקדש מלך. כן, אתם זוכרים את הפיוט הזה, כן? מקדש מלך. שני דברים הללו. וזה מתגלה בשם הזה שנקרא ירושלים. עכשיו, יש משהו אחר. שהוא לא סתם אחדות של שני הדברים הללו, של מקדש ומלוכה, אלא משהו שהוא תוכן מאוד נשגב, מאוד פנימי, מאוד עמוק, העתידי שצריך להופיע במציאות, שהוא התוכן הזה, כששני הדברים הללו, ירושלים, מקדש והמלכות, מתאחדים לעניין אחד, הופכים לדבר אחד שלם, אז דבר הזה נקרא ירושלים הבנויה. והמטרה שלנו, שאיפה שלנו, לעתיד לבוא, להגיע לירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. מה חוברה לה יחדיו? מה מתחבר? שכונת רמות עם שכונת הר נוף? מה מתחבר? אלא מתחבר מהות הרוחנית והפנימית והלאומית והממשית של ירושלים. כשכל הצדדים, כל המימדים של ירושלים, זה הופך לעניין אחד שלם, זה נקרא ירושלים הבנויה, קיר שחוברה לידיו, ששם עלו שבטי שם, שבטייה, ואנחנו עוד מעט נראה מה המשמעות של הדבר הזה. אבל לפני שאנחנו נבין מה המשמעות של הדבר הזה, אני רציתי קודם לשאול אתכם, מה דעתכם? בין שתי תכנים של ירושלים, של מעלה ומטה, זאת אומרת, של ירושלים כבירת עם ישראל, כמקום של מלכות, עיר מלוכה, או כעיר של קדושה, עיר שבה נבנה בית המקדש וירושלים היא מקודשת מכל ארץ ישראל וכו'. מה בין שתי התכנים הללו, מה התוכן הדומיננטי, מה התוכן העיקרי? הרי אנחנו יודעים שבכל דבר, בכל מציאות שיש בה שני דברים מתאחדים או שני פרצופים של דבר אחד שהם ביחד, אז תמיד יש צד אחד דומיננטי ואחד פחות. למשל אור וחושך, זכר ונקבה, טוב ורע, קודש וחול. כל התחומים שיש, תמיד יש שתי כוחות, אבל תמיד כוח אחד הוא דומיננטי, או צריך להיות, או הוא העיקרי בזוגיות הזאת. אז על אותו משקל של קודש וחול, אור וחושך וכו', ואני שואל גם על הלאומיות והאידאה הלאומית הוא אידאה אלוקית, או פה קודש ומלכות. מה, איזה כוח הוא העיקרי? מה דעתכם? כן?
לדעתי המלכות. מהטעם שבגרעה בעצם יש רק מעין סוג של מדינה לצד אחד, ולמלכות יש הזנה של שני הצדדים
חדשים. לא, יראה זה מלכות. יראה זה פחד, זה מלכות.
כן.
שלום זה השלמות, זה הקדושה. כן?
קודש.
למה?
בלי קודש אין שום דבר,
מלכות
חרב,
בלי קודש. טוב. עוד? דעות? טוב, כן. כן, כן, אתה צודק, זה סוג אחד של השפעה, מזה פתחנו. יש השפעה מלמעלה למטה, נכון? מהקדוש ברוך הוא למטה. אבל יש גם השפעה הפוכה, מלמטה למעלה, כמו תפילה, כמו זה שאדם נותן שם להשם. אתה מבין? אז זה לא מתחיל מאת השם.
לא, כאילו, נראה לי שבגלל שזה ההתחלה, נראה לי שההתחלה היא תמיד יותר דומיננט, כמו שההתחלה, מתוך ההתחלה
יוצא הנקב. זה רעיון מעניין. אתה אומר שבגלל שזה התחלה, אז זה יותר עיקרי, נכון? אבל בוא נחשוב קצת אחרת. בוא נחשוב בצורה... כשיש התחלה, וההתחלה היא שואפת למשהו, אז מה עיקר כשהוא שואף לאיזושהי נקודה? נקודה שאתה מגיע אליה, נכון? נגיד, אם אתה עכשיו יוצא מהבית ואתה נוסע לאיזשהו מקום, מה בשבילך העיקר? מקום שאתה נוסע אליו. אז זה, על זה אומר המדרש, תסתכלו אצלכם במקור 3, על זה אומר המדרש, באתי לגני אחותי קלה, אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ניתבה שיהיה לו דירה בתחתונים כמו שהיא בעליונים. אז אם הקדוש ברוך הוא מתאווה לזה, רוצה את זה, הסימן שזאת מטרה, לשם הוא הולך. ועד כדי כך דבר הזה הוא משמעותי וחשוב, שחזל אומרים לזה ממש בפירוש, זאת אומרת, אין פה שאלה, שירושלים של מטה היא העיקרית, היא דומיננטית, היא החשובה ביותר. דווקא הגשמה של תהליך הזה, ביטוי שלו בפועל, לא מקור, אלא איך המקור הזה מתגלה במציאות, זה העיקר. ירושלים של מטה יותר חשובה ויותר עליונה, יותר קדושה, יותר דומיננטית מירושלים של מעלה. כמו שאומר על זה מדרש, אצלכם זה במקור 8, נקרא רק שם מודגשת. וכן אתה מוצא שירושלים מכוונת למעלה, כמו ירושלים של מטה. מרוב אהבתה של מטה, עשה אחרת למעלה. אנחנו קולטים את זה בדרך כלל בצורה הפוכה, נכון? שיש ירושלים של מעלה, והשם מתגלה, מופיע פה בעולם שלנו, בצורה פיזית, ממשית, ירושלים של מטה. נכון? זה הצורת החשיבה הרגילה. אבל פה אנחנו לומדים משהו עצום, מדרש מאוד מיוחד, שאומר שזה לא כך שיש איזו אידאה שהיא מתגשמת, אלא יש סוג אחר של השפעה, מלמטה למעלה. כמו בן שהופך את היוסקה לאבא. כן, הילד, תינוק שנולד, הוא הופך את אבא לאבא. אז כמו שאומר בעצם הפיוט, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ודאי, אבל לעת נעשה בחפצו כל, רק אזי מלך שמו נקרא. הוא מלך, אבל הוא לא היה מלך. הוא היה פוטנציאל מלך, לא מלך. זאת אומרת, יש משהו בלמטה, יכולת להשליך קדושה כלפי מעלה. וזה מה שפה אומר המדרש בתנחומה. מרוב אהבתה של מטה, זה היה כל כך חשוב, גילוי אלוקי בעולמות, בעולם החומר, בעולמות התחתונים, כל כך חשוב, שאומר שזה דבר שהוא משפיע ובונה עולמות, וזה מה שזה, יש לזה השפעה, השפעה ממשית לשמיים, דבר הזה בונה עולמות, שלעולמות הללו אנחנו נקרא ירושלים של מעלה. אבל המקור זה לא למעלה, מקור למטה. ועל זה אומר גם, גם גמרא בתענית בדף ה' אצלכם במקור מספר אחת, אמר רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר? אלא, כן, אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שיבוא לירושלים של מטה. ומי יקה ירושלים למעלה? יש באמת ירושלים למעלה? אין, כן. דכתיב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו. אז הרעיון הזה שבא שבה אור מלמטה עולה כלפי מעלה, זה נקרא ירושלים בבנויה, סליחה, ירושלים של מטה, ואת זה אנחנו מבינים שזה כוח העיקרי. למה זה דבר כל כך, למה זה כוח עיקרי, או למה אולי נשאל למה יש לזה חשיבות כל כך גדולה שדברים יופיעו בעולם הפיזי, ממש, חומרי? כאילו, מה החשיבות שזה יהיה? למה, כאילו, בשביל מה המירושלים של מטה? הרי זה היה יכול להישאר גם רוחני לכאורה. כן, אתה רוצה משהו להגיד? אתה... כן.
לשאול.
לשאול, כן, בבקשה.
יש
מירושלים
הפוכים, זה המשקל.
אז על זה דיברתי, אתה פתחתי שיעור בזה, שיש שתי סוגים של השפעה, שתי סוגים של הופעה אלוקית, יש מלמעלה למטה ויש מלמטה למעלה, דיברתי על זה.
לא, אבל פתאום אמרת שזה מתחיל,
אז זה סוג אחר, אז זה סוג כזה ויש סוג כזה.
זה כרגע בצד השני, בסדר.
יש סוג של השפעה אלוקית מלמעלה למטה, שהשם מראה למשה את מחצית השקל, אני יודע, או ירח, ואומר ככה, ועכשיו תעשה את התגשים, נכון? ויש הפוך, שפה זה עיקר, וזה משליך למעלה, כמו שמתתי דוגמה, שהשם, שהאדם נותן שם לקדוש ברוך הוא, או כמו שאנחנו רואים שמהלך שכל מהלך של תפילה זה מלמטה למעלה. אבל אני רואה שאנחנו נתקע בהרבה שאלות שלא נצא מזה. אז בואו נעשה ככה, אני אגיד לכם כל מה שיש לי לומר, ואז אם יהיו לכם שאלות בסוף תשאלו. בסדר, אני אשאיר זמן בלי נדר לשאלות, כי... טוב. כן. אז אנחנו עכשיו חוזרים לאותה שאלה ששאלתי קודם. מדוע זה שזה מתגלה במציאות פיזית זה דבר כל כך משמעותי? תשובה, בגלל שהופעה פיזית בעולם שלנו נותנת נותנת לעולמות הרוחניים ממשות. זה שאתה יכול לגעת במשהו, אתה קולט אותו בכוליותך, בכל הרובדים שלך. כל תפיסה רוחנית שלנו היא גדולה, חשובה, אין ספק, אבל היא עדיין מפעילה חלק מאישיות של האדם. שכל, רגש. אבל חומר הוא מאפשר לך להתקשר לרעיון, תוכן מסוים שאתה רוצה אותו, מתקשר בכוליותך. הכל, הכל קולט אותו. גם טעם, גם ריח, הכל. ודבר הזה הוא יותר עליון. יש בו יותר הופעה. גם שכלית, גם רגשית, גם פיזית. ועד כדי כך דבר הזה הוא חשוב, ממשות של חומר, ממשות של עולמות התחתונים, שאנחנו רואים שהדבר הזה הוא, יש בו משהו כזה שאין בעולמות העליונים. זאת אומרת, יש יתרון לחומר לעומת רוח. יש יתרון לחול לעומת קודש. יש משהו בדברים של מטה יותר ממה שיש במעלה. אז מה יש למטה, מה שאין למעלה? כמו שאמרתי קודם, ממשות. דוגמה לזה, אפשר כאילו להביא את זה מרעיון של שמש וירח. שמש מהירה בשמיים, היא לוקחת, האור שלה בא ממנה עצמה. היא מקור של אור. ירח, לעומת זה, אין לה מקור משל עצמו. אז מאיפה ירח מקבל אור? משמש. כן? ירח זה כמו בעצם מראה שמשקפת את השמש שמאיר בעולם. עכשיו תגידו לי, האם יש משהו שירח יכול לעשות מה שהשמש לא? מה? להעיר בלילה. נכון. נכון, 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 נכון. זאת אומרת שיש יתרון לירח לעומת שמש. לשמש יש יתרון לירח, אין ספק. זה פשיטה שהשמש הוא מקור, נכון? אבל ירח יכול לעשות משהו כזה שהשמש לא. הוא יכול להעיר בלילה. האמת היא שבהבנה יותר עמוקה, ירח זה השמש שמאיר בלילה. הרי מאיפה בא הכוח של ירח? זה שמש, נכון? אבל ירח עצמו זה סתם חתיכת גוש אדמה ענק, וזה הכל. אבל זה שהוא מגלה אור השמש, זה יתרון שלו לעומת שמש. אז היתרון הזה הוא כזה שיש לחומר יכולת להוסיף משהו לרוח, או לאכול, לקודש, או ירושלים של מטה, היא מוסיפה משהו להופעה אלוקית של מעלה. יש תוספת, משהו לא היה קודם. אומר על הרעיון הזה, אומר מהר"ל, תסתכלו אצלכם במקור 9, אומר ככה, וכן פירש כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, היינו לרצונו, שהרצון הוא עצמו וזהו כבודו, כי השם יתברך הוא השלם לגמרי, עד שאפשר שיחסר לשלמותו. כן, תשימו לב, עד עכשיו אומר שלם, נכון? אי אפשר להוסיף, ופתאום מיד פה על המקום, ואין ספק כי הדבר שהוא בפועל הוא יותר שלם ממשהו בכוח. זה נכון שהשם שלם לגמרי, אבל, אומר מהר"ל, השלימות הזאת היא שלימות פוטנציאלית. היא לא מתגלית בפועל. היא רק בכוח. ולפיכך, אף על גב שהשם יתברך בכוחו יכול לעשות כרצונו, דבר זה אינו, אלא רק בכוח. וכאשר הוא בפועל המציאות, דבר זה נחשב שלמותו לגמרי, דיינו שלמות יותר ממה שהיה קודם. אז מה שאנחנו רואים כאן, זה של הופעה בתוך עולם החומר, יש משהו שהוא יותר גדול ממה שהיה קודם. יש תוספת. שהוא בפועל, ולפיכך המציא השם את ברך את העולם בפועל. דיינו, לכן השם ברא את העולם במציאות חומרית, ממשית, עד שמלכותו את ברך הוא בפועל, ולא שיהיה זה בכוח בלבד. זאת אומרת, עם בריאת העולם משהו השתנה, משהו קרה, זה לא כזה ש... טוב, מה, יש לימוד הגדולה, מה זה נותן לו בריאת העולם? הגישה הזאת שהעולם לא נותן שום דבר, וזה דבר שהוא מונע מבן אדם בעצם משמעות של החיים שלו. זאת גישה, ההסתכלות שאין תוספת, אין שום דבר שהוא מוסיף לאינסוף, שאין לו מעבר, שלעולמות התחתונים אין אפשרות להוסיף לעולמות העליונים. הגישה הזאת היא גישה בעצם של עבודה זרה, זה בודהיזם. בודהיזם אומר, הכל מעגל, מעגל אחד גדול. אתה מת, נולד, מת, נולד, אפשר לקפוץ משם, זה מישהו שמצליח, אבל מבחינת, האם אתה עושה משהו בעולם, אתה מוסיף, יש איזשהו יתרון, איזשהו ערך למה שאתה עושה? לא. משמעות לחיים יכולה להיות אך ורק כשאתה הולך למשהו שלא היה קודם. אבל אם הכל בתוך שלימות ואין מעבר מכוח לפועל, אז זה כלום. אין משמעות. ולכן אומר הרב שהגוף מוסיף לנשמה. הוא לא סתם. תסתכלו במקור חמש, הרב אומר את זה בסוף. בשורה האחרונה, ויש גוף נעלה בקדושתו עד שייתן כוח לנשמה להוסיף שלמות וצורת אלוקים. זה נקרא גוף קדוש. זה השילוב בין גוף וקדושה. זהו. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו נעשה עוד שלב אחד קדימה, ונבין שאם אתם זוכרים, במקור מספר אחת, אומרת הגמרא, שקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס לירושלים של מעלה, ועד שלא ייכנס לירושלים של מטה, לא ייכנס לירושלים של מעלה. אבל כשהוא ייכנס לירושלים של מעלה, מה זה יהיה? כאשר השם ייכנס לירושלים של מעלה, מה זה? מה זה יהיה? מה בעצם מה שאנחנו... כן, מה זה?
זה יהיה גבוה יותר ממה שהיה קודם.
כן, נכון.
כלומר, הסיבור הזה שיורד ועולה, אז הוא יגיע למדרגה גבוהה יותר ממה שהוא יצא.
נכון. נכון. הדבר הזה... כמובן, זה מתבטא בבניית בית המקדש, וחיים כולם, הכל מתעלה, דברים עצומים גדולים קורים, וכל זה, כל ההופעה האלוקית עליונה, וכל מה שאנחנו מחכים ואומרים על גאולה, וגאולה שלמה, וביאת המשיח, כל הדברים הגדולים שאחר כך הולכים, מתרחשים בעקבות כניסה ירושלים של מטה, כל זה נמנע בינתיים מאיתנו, רק בגלל סיבה אחת. שהשם עוד לא נכנס לירושלים של מטה.
נכנס, אנחנו ניכנס.
זהו. אז במילים אחרות, מה מעכב את הגאולה, מה מעכב כל התהליכים, כל הדברים הגדולים הללו? מה שמעכב זה דבר מאוד מאוד קטן. זה הכניסה שלנו לירושלים המזרחית. שעם ישראל יכבוש עיר העתיקה וירבוש ירושלים, כל ירושלים. אז זה התחלה של תהליך שנקרא ירושלים של מטה, נכון? עד שלא יבוא לירושלים של מטה, לא ייכנס לירושלים של מעלה. אז איך יש כניסה לירושלים של מטה? זה מה שקרה במלחמת ששת הימים. זה בעצם מהות של יום ירושלים. תו שין חב זין. אנחנו נכנסנו לירושלים של מטה עד הסוף. וזה היה אמור להיות תהליך אדיר, תחילה של תהליך אדיר של, 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 שהוא מצוין פה בגמרא במסכת תענית, כניסה לירושלים של מעלה, מתחיל פה עידן חדש, זה משהו עצום, עומד להתרחש. זה לא כזה, טוב, נו, יש הרבה, לא, תראו, יש פה שני שלבים. ירושלים של מטה, ומיד, והוא מעכב ירושלים של מעלה. זה דבר שהוא תלוי לה באטליה. נו, אז אם כך, זה פשוט דבר כל כך עצום מבחינה רוחנית שהיה צריך להתרחש כשאנחנו נכנסנו בתפשין חבזיין לכל ירושלים, שזה דבר כל כך היה גדול, גדול שהוא הבהיל העולם כולו. לכן, נכון, אנחנו בעצמנו נבהלנו, ואמרנו, סליחה, סליחה, פה זה קרה בטעות, זה פשוט שם חבר'ה ניווט, טעות בניווט. ולכן כל העולם כולו, כל סיטרה אחרה של העולם כולו, מתקומם נגדנו, והכל מתרכז דווקא בירושלים, כי כמו שיש חזל ככה אומרים, היו לו ידי, מז לידי. אם הם בעצמם לא, שכלית לא מבינים מה קורה ומה הם עושים פה, אבל, אבל מזל שלהם, דיינו, הסיטרה אחרה שלהם, מקור הרע שלהם, מבין טוב מאוד. הם מבינים שפה עכשיו משהו עומד להתרחש אדיר, לא באלפיים שנים האחרונות שאנחנו לא היינו פה. זה מבריאת העולם, תראו את התהליך הזה. שצריך להיות פה כניסה לחלוטין של לירושלים של מטה. ולכן כל סיטרה אחרה והפפיור בראשם בא אלינו עם כל הדגלים ועם כל התמונות וכל זה זה, זאת אומרת, הם באים כדי לעצור. אז פעם זה נקרא חבייר סולנה, ופעם זה שליח של קוורטט, זה טוני בלר, ופעם זה אובמה, ופעם זה האיחוד האירופי, זה כוחות כל הזמן, הכל, הוא רק משנה את הפרצופים, אבל זה בעצם סיטר אחרה נלחמת בצורה אנושה, על להוציא אותנו מירושלים של מטה. תחשבו, שהרי כל מה שהם שם חולמים, להקים מדינה, פלסטינאים, מדינה, וכל זה נפל. כבר היו יכולים לקבל הכל. ערפאת וברק עשו מסכם, הכל היו יכולים לקבל. וכל זה התרסק, למה? על ירושלים, שם על חלק קטן, יחסית שם, ליד סביב הר הבית, עיר העתיקה וכל זה. אתם מכירים את זה כנראה, נכון? אתם יודעים את זה, שזה בעצם מה שהיה. היו מוכנים לחזור לגבולות 67, והיו מוכנים לפליטים. הכל סיכמו בינם ובין עצמם. הכל היה סגור. דבר היחידי שזה כל עסק זה נפל, זה ירושלים. למה? כי הם מבינים שפה יש משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, מאוד עצום. אנחנו פשוט לא מודעים מה קורה לנו. אנחנו כאילו חושבים שזה זה, כזה ריאל פוליטיק כזה, כן, משהו קולה פה ב... אבל זה כוחות רוחניים אדירים שמסתובבים סביבנו, סביב החיים שלנו. והכניסה שלנו זה לא שאתה נכנס אז כבשת, זה לא כיבוש אמיתי, זאת אומרת, זה שאתה מכניס טנקים, זה לא עושה את העבודה. השחרור ירושלים יכול להיות רק מתי זה יהיה? כשמלכות שלנו תהיה אפקטיבית. זה נקרא מלכות. מלכות זה, אם הוא מלכות בכוח, כמו שכתוב, כן, כמו שאומר שם, פוטנציאל, כמו שאומר מהר"ל, בכוח, שזה... אז זה לא ממש מלכות. אתה נקרא כאן, כאילו יש לך ריבון והכל. אבל היא אפקטיבית, המלכות, כשאנחנו נוכל להסתובב בכל השכונות ובכל השער שכם ובשער שער העריות, בכל מקום, נוכל להסתובב שם בלי ליווי. זה נקרא כניסה לירושלים של מטה. בלי נשק ובלי ליווי. כשזה יהיה לגמרי לגמרי שלמות כזאת שהיא לא תתעורר, אז זה דברים שהם מאוד מאוד, יהיו מאוד מאוד משמעותיים. וכל עוד שזה לא ככה, זה לא אפקטיבי, אלא פיקטיבי. זה ריבונות פיקטיבית. ואנחנו והבעיה כמובן זה משהו שקורה בנו, עד שאנחנו נבין שלא, זה שלנו לחלוטין. ברגע שנבין, זה כל הבעיות הביטחוניות הם נפטרים מעצמם, כפועל יוצא של אם אנחנו מבינים את זה, לנו זה ברור, כן?
אין משמעות גם מה אנחנו נעשה עם ירושלים, מעבר לזה שהיא שם אפקטיבי, נוכל להסתובב בכל השכונה.
כן, יש משמעות. אז זה שלב הבא. זה כבר קדושה, זה כבר התחלת בניית בית המקדש, זה כבר... זה מתחיל תהליך של כניסה למעלה. אבל למטה זה זה. אבל תחכו שנייה עם השאלות, אני אמרתי לכם, אני אתן לכם בסוף לשאול, בסדר? זהו. עכשיו, אז אם ככה, אנחנו עכשיו בעצם נתרכז על השאלה כזאת. מה יקרה אז? אז נגיד עכשיו מתחיל שלב שנקרא כניסה של השם ירושלים של מעלה, וזה מה שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, זה דבר שכשמתאחדים ירושלים של מעלה ומטה, זה נקרא ירושלים הבנויה, וכשזה יקרה, כשזה מתרחש, מה קורה בעצם? מה המשמעות של הדבר הזה שנקרא ירושלים הבנויה? אז אני אגיד לכם, המשמעות של זה היא כזאת. אנחנו מכירים שהתורה היא באה אלינו תמיד מבחוץ. תורה, מקור של תורה זה סיני, מלמעלה למטה. אנחנו מקבלים תורה. זאת צורת החשיבה הרגילה, נכונה, טובה, כל התקופות, כל השנים, ככה זה צריך להיות, הכל בסדר. אבל יש סוג אחר של גילוי תורה. תורה שלא באה לבן אדם מבחוץ, אלא מבפנים. מתוכיותו, מתוך נפשו, מתוך הניצוץ האלוקי שיש באדם הזה עצמו. איך זה יכול להיות שיש לו תורה מבפנים? תורה מבפנים זה דבר שהוא... זה החידוש הגדול שאנחנו לומדים על הרעיון של ירושלים הבנויה, שיש לכל אדם קדושה פנימית מיוחדת שלו, קדושה אישית, כמו שהרב קוק קורא לזה באגדה על הפסח, על סימן קדש. יש לנו קדושה פנימית, אוטונומית, שלא קשורה לקדושה של התורה, אלא זה משהו שהוא יותר עליון, שהוא מתגלה בתורה חיצונית כביכול, כן? תורה שבא אלינו מבחוץ, שהשם נותן לנו תורה, שהשם מעביר לנו תורה מסיני אלינו, ויש אותה קדושה העליונה הזאת, יש לה פן אחר שהוא תורה פנימית, בתוכנו פנימה, בקרבך קדוש. זאת תורה שקיים אותה אברהם אבינו ויעקב, יצחק ויעקב ואבותינו. קיימו תורה. איזה תורה קיימו? תורה פנימית. על זה חז"ל אומרים שמי לימד את אברהם אבינו תורה? כליותיו. כליות שלו. לימדו אותו תורה. אומרת, זה כביכול יש שתי מקורות, באמת זה מקור אחת שהוא מתגלה לשתיים, אבל אחת הוא נראה כחיצוני, הוא בא עלינו מאת השם, ויש מקור לתורה בתוכנו, פנימה. וזה התגלה, כמו שאמרתי קודם, אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו וכל האבות, כן, הלאה. לעתיד לבוא, מה שעומד לקרוא, זה שאנחנו נגלה קדושה, נגלה תורה בעצם, לא קדושה, אנחנו נגלה תורה, לא רק שאנחנו נקיים אותה תורה שקיבלנו אותה במעמד הר סיני, אלא אנחנו נגלה שתורה קיימת בעם ישראל בלאומיות שלנו, בעצם החברתיות, בעצם הרעיון החברתי, הרעיון הממשי, בחומריות שלנו, בכל מה שאנחנו עוסקים בתוכנו. בעם ישראל יש לו קדושה פנימית רוחנית פוטנציאלית שלו, שהיא כמובן עדיין לא יצאה לפועל, לא התגלתה, אבל זאת המגמה של העתיד לבוא. כמו שכתוב, כמו שחז"ל אומרים, שאנשי קודש בחיי יום יום שלהם, דיבור שלהם, כל זה תורה. אתם זוכרים שיש בגמרא כזה סיפור שמישהו שומע שרבי יהודה בבית המרחץ אומר למישהו, תביא לי מסרק. אז, או, כן, כן, זה ככה, והוא לומד שם דברים, מה זה מסרק, ואפשר להגיד, אפשר לדבר בעברית גם, גם במקום שלא טהור, שמדבר בבית מרחץ, אפשר לדבר שם בעברית, ויש שם לימודים שלמים. אחת אמר, תביא מרחץ, תביא מסרק. שיחת עבדי אבות היא יותר גדולה מתורתם של בנים. שיחת חולין, עבדי אבות, מאיפה היא יותר, מה יותר גדולה? מתורה של בנים, כן? אז זה הרעיון. יש בנו, בקרבך הקדוש, יש בנו מקור לקדושה, מקור של תורה, מקור שהוא מוביל הלאה. אז מה יוצא מזה? שהתורה שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו נלמד אותה, זה תורה של החיים שלנו. חיים מתוקנים כמובן, מעולים, לא חיים סתם של פאבים, כן, כמו שמישהו פה שאל שאלה בצדק, זה סתם? לא, ודאי שחיים שלמים, מתוקנים, של כניסת השם לירושלים של מעלה. אבל בפועל איך זה יתגלה? זה יתגלה בזה שיהיו לנו שהמוסדות מסודרים בצורה מדויקת, וכל מה שאנחנו נחיה, כל החיים שלנו, והצבא השם זה צבא שמיים, וכל מערכות המדינה ותפקוד הלאומי, כל זה יהיה כמו לימוד, כמו תורה שיוצאת לעולם. כמו שחיים של אדם צדיק, קדוש, הם לא חיים פרטיים. כל מה שעושה, זה יש בזה אור גדול וכוונות גדולות, שזה לא, הוא יושב סתם. הכל מלא משמעות, הכל מלא, הוא עצמו הופך להיות כאילו ביטוי, כמו מרכבה לשכינה, כן, כמו הופעת השם, כמו, הוא עצמו גילוי אלוקי. חיים שלו, חיים הפשוטים, כל מה שהוא עושה. אדם נעלה. אז, והיום יש כאלה, והיו כבר אנשים כאלה, שכל חייהם זה תורה. לא רק ביטוי של תורה, לא רק הגשמה של תורה, ממשות של תורה, אלא מקור לתורה. אז ככה זה יהיה ברובד לאומי לעתיד לבוא. דבר הזה נקרא ירושלים הבנויה. בנויה זה שממנה יוצא תורה. ועל זה נאמר שהשם, כתוב, והתהלכתי ביניכם והייתי כאחד מכם. כי כמו כל חומר, כל גוף, הוא מפחד מהרוח. הוא הוא לא רוצה להשתנות, יש לו אינרציה. הוא לא רוצה להיות, לעשות שינויים. אז עוד רגע אחת. התהלכתי ביניכם והייתי אחד מהם, שם התומר לא יראו מכם, לא יראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים. זאת אומרת, השם, ודאי שהוא אלוקים, אבל הוא בינינו, זאת אומרת, בתוך מערכות המדינה, בתוך חיים הישראלים, בתוך התפקוד הפרטי ולאומי, באופן כללי, זה יהיה תורה. ממש ככה, זאת תורה. הגשמתה, ביטויה, חיים, זה אור לגויים, שהוא בא מאיתנו, לא שאנחנו רק משקפים. כמו שכתוב, שלעתיד לבוא, ירח הוא יאיר כחמה, כן? ואור ירח, אור לבנה כאור החמה. מה זה כאור החמה? שמה, הוא כל כך חזק מהיר, כל כך חזק זה מה המיוחד שכל כך חזק. החזק זה שהוא מהיר כחמה, שהוא עצמו הופך להיות למקור, הוא לא רק מראה שמשקפת את האור, הוא בעל מקור אור. הירח, אור הלבנה, הופכת להיות לאור עצמי. וזה מה שאנחנו אומרים, שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא בירושלים, אפילו על מצולות הסוס, יהיה כתוב קודש להשם. כן, זה המפגש בין החומר ורוח. למי, איפה היה כתוב קודש להשם, אתם יודעים? ציץ של כהן גדול, נכון? היה כתוב קודש להשם, תראו פה, אומר נביא זכריה במקור 10, ביום ההוא יהיה על מצולות הסוס קודש להשם, ויהיה סירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח, ויהי כל סיר בירושלים, סיר בירושלים, ביהודה, קודש להשם. אישה מבשלת שם, זה כמו מזבח, זה כמו קורבנות. קודש להשם צבקות. אישה שמבשלת בסיר בירושלים. זה הרעיון של ירושלים הבנויה, שהמקור הקדושה נמצא בנו. ועל זה אומר הפסוק, כי מציון תצא תורה. מציון ולא מאיפה?
מסיני.
מסיני, בדיוק. מציון תצא תורה, ולא מסיני תצא תורה. וההתעוררות הזאת, התעוררות מלמטה, שהתעלות תיקון מוחלט של כל זה, הוא נקרא דבר השם. זה החידוש, שדבר השם הוא לא רק מחוץ אלינו, אלא חיים שלנו, זה דבר השם. והם נקראים, והדבר השם הזה נקרא, שהוא בא מירושלים. איזה ירושלים? הירושלים הבנויה, ירושלים שמאחדת את החיים ישראלים, הממשיים, החומריים, לאומיים, מדיניים, וירושלים המתוקנת במידותיה ובחכמותיה ומצוותיה וכל צד הרוחני של האחדות ביניהם, זה ניקרא דבר השם. זאת אומרת, אנחנו, חיים שלנו, זה יהיה דבר השם. זה נקרא שמציון תצא תורה, ודבר השם, זה דבר עוד יותר פנימי, עוד יותר עמוק, הוא מירושלים, מהחיים שלנו. זה בעצם מהות של המושג הזה שיש, שאנחנו מכירים אותו, ירושלים, וזה גם בעצם מה שהתחיל בשנת תשע"ז. זה מה שכשאנחנו כבשנו את העיר, עיר העתיקה, זה התחיל התהליך הזה. וכל המלחמה שלנו זה בעצם, בזה אנחנו עסקינו, זה בעצם המהות של יום הזה, שבו אנחנו עוסקים. טוב, עכשיו שאלות. כן, בבקשה.
אני רוצה שבמובן מסוים, כל התורה, נגיד, של הרב קוק וזה, היא בעצם מקדימה את זמנה. כאילו יש בה
מלאמת,
אבל בעצם זה לא בדיוק,
זה
מקדימה זמנה, זה לא בדיוק
מתאים. כן. לא, מקדימה זמנה, זה נכון. כל דבר הוא מקדים את זמנו, נכון. כל דבר תורה, הכל, כל אידיאל הוא מקדים את זמנו, נכון. כמו מפקד שהוא צועק אחריי, נכון, הוא מקדים את זמנו, נכון, הוא רץ קדימה, נכון. כן, בבקשה. לא. ככה הם לא חיו ככה, כי הרב קוק כותב את זה במהלך הידיעות בישראל, ששם כל זה, מה שהיה בבית המקדש של שלמה, שאחדות של קודש וחול, והכל היה דבר מאוד חשוב, כל זה היה ברובד של הצולה של עם ישראל. אבל עם כולו, אדם הפרטי, אנשים באופן פרטי, לא היו בזה. הם לא, ועובדה, וברגע ששלמה יורד מהבמה, אז מיד באים אנשים פרטיים, אנשים באים לרחבם, וכל זה מתפרק. הסימן שזה לא היה ככה. תקופת
האבות, הם גם כן לא הייתה ירושלים
בנויה,
אז איך הם גילו תורה בתוך
עצמם? אז בתקופת האבות הם גילו את זה באופן פרטי, וירושלים עוד לא גילו. ירושלים אפשר לגרות רק ברובד לאומי. כן, בבקשה.
דיברת מקודם על העניין שהחומר הוא יש בו פשוט מזה שאפשר לתפוס אותו, שגדולה בו שאפשר לתפוס אותו בחוש. אני יותר חושב שבעצם הגדולה של החומר, מבחינתנו לפחות, זה שחרף כל המלחמה נגד יצר הרע והכל, הוא עדיין ממשיך לשרוד כדבר טהור וקדוש. שמפה מהם את זה נובע, לא מתפיסתנו, אנחנו של ה... חוש בעין.
שבו בעצם גם תתגלה הקדוש ירושלים שבגלל שנכנסה, שרדנו וממשיכים את הדרך של האבות ומשה ושכל הנביאים והחכמים, חרף
כל מה שעברנו,
מפה
זה בעצם הגדולה של העניין. זה לא בעצם העניין של התפיסה.
טוב. עוד? כן, בבקשה.
אמרת שכמו שזה ירושלים המזרחית,
כן, נכון, באמת, שאלה טובה מאוד, שאלה טובה. מה ביחס לחברון, מה ביחס לקבר רחל ושכם וכל ארץ ישראל, כל ארץ, ודאי, אין ספק. וזה, נראה לי שזה התהליך של מתחיל מירושלים ומתפשט. כמו שכתוב שירושלים היא מקודשת מכל ארץ ישראל, כולל חברון, כולל שכם, כולל בית אל, כולל הכל, ירושלים מקודשת מכולם. מה זאת אומרת מקודשת? מקודשת, לא שהיא ודאי יותר עליונה, אין ספק, אבל היא מקודשת מתוכם, מכוחם. שכולם אלו, חברון ותל אביב ועין חרוד ובאר שבע, הם כולם בעצם מתוכם מתקדש לירושלים. וירושלים תדע להתפשט, אז ודאי שתתפשט גם לחברון, אין ספק. ברור. אבל אתה מתחיל תהליך משם. טוב, זהו. דו שאלה אחרונה, טוב? זהו, טוב. תודה רבה. ירושלים...